ברכות דף חף, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה. אמר לי רב פאפה לאביי, כל אחד מאיתנו, הדבר שהוא הכי מבקש בשביל עצמו, זה לזכות לערוץ ישיר, לקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. יש לך קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא? אתה מסודר. בפרט, אם יש לך קשר שהקדוש ברוך הוא שולח לך ישועות כשאתה צריך ואתה מבקש ישועה. הקדוש ברוך הוא דואג לך באופן אישי. כל אחד זוכר שהקדוש ברוך הוא דואג לו באופן אישי. אבל הקדוש ברוך הוא, כשאתה נמצא במצב שאתה זקוק לישועה, שולח לך את הישועה בגלל שאתה מבקש. הוא לא רוצה שתצטער. אז שאל רב פאפה את אביי, מה ישנה הדורות הראשונים? כמה דורות לפנינו בסך הכל? זה התרחיש לאוניסה. היה מתרחש להם ניסים מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו? ומה ישנה ענן ולא מתרחש לנו ניסה? לא קורה לנו ניסים. מה קרה לנו? למה לא נהיים לנו ניסים? במה אנחנו כל כך ירדנו מהדור הקודם, מהדורות הקודמים? תגיד שאנחנו לא לומדים מספיק? אם משום תנויי, הם למדו יותר מאיתנו? זה לא נכון. בשני דה רב יהודה, רב יהודה היה כמה דורות קודם, היה תלמיד של רב, שמואל, כולי תנויי בנזיקין אהבה. הם למדו רק בסדר נזיקין. ככה מפרש רש"י בשני מקומות, כאן הוא כותב שהם למדו מסכת נזיקין. מה זה מסכת נזיקין? שלוש המסכתות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, נקרא הם מסכת נזיקין. זה כל מה שהם למדו. אתה מבין על מה מדובר? וענן, בדור שלנו, כמתנינן שיטה סדרי. אנחנו לומדים את כל השס, כל השישה סדרי משנה, ולא רק את המסכתות שיש על זה תלמוד בבלי. גם את כל סדר זרעים ואת כל סדר תארות, את המשנה האחרונה גם של סדר תארות, המשניות האחרונות שזה מסכת תוקצין, גם שם אנחנו ממש משקיעים עיון רב להבין. אני רוצה לתת לך דוגמה למשל, הוא אומר לו. וכי אהבה מתי רב יהודה ואוקצין, הרי רב יהודה למד, בזמנם למדו הרי בעיקר נזיקין. אז כשהגיע רב יהודה למסכת האחרונה בשס, מסכת אוקצין, כשהוא עסק במשניות שם, במסכת האחרונה, מסכת אוקצין, הוא למד את המשנה, האישה שכובשת ירק בקדרה. יש כאלה אומרים, זה היה המשנה הזאת, בדיוק היה צריך ללמוד את המשנה הזאת. אישה שלוקחת ירקות, שיש בהם כזה מין עוקץ למעלה, שעם זה אפשר להרים את הירק, היא שמה אותו לכבישה, במי מלח, בחומץ. אז מכיוון שזה נמצא בתוך המים, שזה נמצא במקום שכובש אותו, אז לכן עכשיו הירק מתרקח מאוד, והאחיזה של העוקץ גם כן מתרפא מהירק. וההלכה, כל מסכת תוקצין, זה בעצם מדבר על עוקץ, העוקץ של הפרי לדוגמה. האם הוא נחשב חלק מהפרי? האם הוא נקרא יד, כמו ידית, שכשאתה מרים את העוקץ, כל הפרי מתרומם גם כן, אז הוא נחשב חלק מהפרי. כמו שאתה לוקח כוס, אתה מרים את הכוס עם הידית, אז הידית היא חלק מהכוס. אבל כשאתה כובש את הירקות בתוך מים, עם מלח וכדומה, אז האחיזה של העוקץ מתרופפת מהירק, אז אתה כבר לא יכול להרים, אתה תרים את העוקץ, תישאר רק עם העוקץ. אז השאלה אם זה עדיין נקרא חיבור או לא לירק. יש כאלה אומרים שהוא עסק בדיוק משנה אחרת, ואמרי לה, זיתים שכבשם בטרפיהם, שהוא כבש את הזיתים ביחד עם העלים, וגם שם העלים מתרקחים, אז אתה כבר לא יכול להרים את הזיתים עם העלה שלהם, כי אתה תישאר עם העלה ואז הייתי פול. ולכן תיאורים, עכשיו, העוקץ של הירקות, או העלה של הזיתים, כבר אין לו דין תומה. הוא כבר לא נקרא חלק מהירק או חלק מהזית. וכשהוא למד את זה רב יהודה, כשרב יהודה היה לומד משניות, הוא לא למד כמו שאנחנו לומדים. אצלו משניות הוא היה לומד בעמקות שאי אפשר לתאר. וגם את המשנה הזאת הוא למד בעמקות שאי אפשר לתאר, אבל מכיוון שכנראה הוא לא היה רגיל ללמוד את המשניות האלה, כי עיקר הלימוד שלהם היה בסדר נזיקין, אז הוא היה אומר, אמר, הוויות דרב ושמואל כחזינה אחה. הטעם של המשניות האלה קשים עליי כל כך, כמו הקושיות של רבותיי, הוא היה תלמיד של רב ושל שמואל, כמו הקושיות שהם הקשו בשיעור, שאנחנו כל כך התייגענו להבין אותם. כל כך אני צריך להתייגע בשביל המשנה הזאת. תבין עד כמה הם לא עסקו בסוגיות האלה של טהרות, של זרעים, הם עסקו בעיקר בנזיקין. אז זאת אומרת, אומר רב פאפה, אנחנו בתורה יותר מהדורות הקודמים. ככה הוא סבר שזה היה עובדה באותו זמן. וענן אומר, לשם השוואה, בוא נדבר רק על סדר, על מסכת אוקצין. לנו, כמתנינן באוקצין תלי תרמטיבטה. יש לנו פה, בסכת אוקצין, אנחנו לומדים את זה ב-13 אופנים. זה שמביא עוד פירוש, ב-13 ישיבות, שיש כל מיני סוגים של ברייטות על מסכת אוקצין, ברייטה של בר כפרה, ברייטה של רבי חייא, כל מיני צורות שאנחנו לומדים רק את מסכת אוקצין לבד. אז תבין, כמה תורה יש בדור שלנו, נו. אז למה הם זכו לניסים ואנחנו לא? ותראה איזה ניסים היה בדורות ההם. ואילו רב יהודה כאב השליף חד מסני, רב יהודה היה עוסק בתורה מן הסתם, לא היה כל כך בקיא לדעת אם יורד גשם, לא יורד גשם, אבל היו אומרים לו, רב יהודה, בוא, יש עכשיו יום תפילה גדול, עושים תענית. מה קרה? אתה יודע, מתחילת החורף עוד לא ירד גשם. וצריכים גשם, עם ישראל צריך גשם. באמת? יש תענית? טוב, בוא נשתתף עם התענית. בא להוריד את הנעליים בשביל להשתתף עם הצער של הציבור. וכשהקדוש ברוך הוא ראה את רב יהודה בא להוריד נעליים, אמר, מה? הוא הצטער עכשיו. הוא הוריד נעל אחת, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מיד מוריד גשם לפני שהוא מוריד את הנעל השנייה, שחס ושלום רב יהודה לא הצטער. איך הוא זכה לניסים כאלה? איך הדורות האלה זכו לניסים כאלה? תראה מה, וענן, כמצטערי נפשין, אנחנו מצטערים את עצמנו כדי שירד גשם. ומצווח כצווחינן, צועקים וזועקים לקדוש ברוך הוא, תיתן לנו גשם. ושום דבר, לט דמשגח בן, אף אחד לא משגיחים בנו משמיים, זאת אומרת לא עונים לתפילות שלנו. במה הם זכו? אמר לי, אז הבאי אומר לו, אתה שואל במה הם זכו? אני אגיד לך במה הם זכו. כמאי, הדורות הקודמים, אבו כמסרי נפשיו, הקדושת השם. הם במסירות נפש קידשו שם שמיים. מסירות נפש. מה זה נפש? רש"י בספר בראשית, פרק כ"ג, פסוק ח' כותב, נפשכם, הכוונה רצונכם. אני מאוד רוצה משהו. הקדוש ברוך הוא לא בדיוק רוצה את מה שאני רוצה. ואני מוסר את הרצון שלי בשביל הקדוש ברוך הוא. זה היה הסגולה שלהם. הם מסרו את נפשם הקדושת השם. ענן לא מסרין הנפשין הקדושת השם. אנחנו לא מסרים את נפשנו הקדושת השם. כמובן, הם היו צדיקים גדולים והם מסרו את נפשם, אבל מן הסתם בעניינים מסוימים הם לא מסרו את נפשם על קדושת השם כמו הדורות הקודמים. אנחנו יודעים שהגמרא לא בא רק לשבח את הדורות הקודמים. טוב מאוד שהדורות הקודמים היו טובים. התורה באה ללמד אותנו איך להתנהג. אם אנחנו רוצים לזכות לניסים מהקדוש ברוך הוא, אומרת המשנה במסכת אבות, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אנחנו יודעים שנפשכם הכוונה רצונכם. אז אתה שואל בן אדם, תגיד מה אתה רוצה? שהרצון שלנו יהיה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הפירוש, עשה רצונו כרצונך. שהרצון של השם יהיה הרצון שלנו. אני רוצה את זה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני הופך את עצמי לרצות את מה שהוא רוצה. ואז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יעשה את רצוננו כמו הרצון שלו, ויעשה לנו ניסים. זה לא פשוט, אבל זה כדאי. מה למשל היה מסירות נפש של הדורות הקודמים? כי ה דרב עדה ברהבה, היה סיפור עם רב עדה ברהבה, חזי אלאי קוטית, הוא ראה איזה קוטית אחת, הוא חשב שהיא יהודיה, דאבת לבישה קרבלת בשוקה, היא לבשה בגד לא צנוע, ברחוב. יש כמה פירושים, כולם אבל מסכימים שזה בגד לא צנוע. או שזה היה בגד חשוב שקראו לזה קרבלת, שזה לא ראוי ללכת בבגדים מדי מיוחדים, זה תופס את העין. או שזה היה בגד אדום, כמו קרבולת של תרנגול, תרנגולת, שזה גם כן, בהלכה נפסק, לא ללבוש בגדים אדומים, גם כן יכול להביא לדברים לא טובים. עכשיו, הוא ראה אותה לבש בכזה בגד, סבר דבת ישראל היא. היה נדמה לו שזה בת ישראל, וזה כל כך בער בו, מה זאת אומרת ללכת בכזה לבוש? קם קר ימינה, עמד קראת הבגד הזה. זה היה ודאי בגד עליון, אחרת מה הרווחנו. איגלי מילטה דקוטית היא. בסוף התברר, היא בכלל לא מבני ישראל, היא לא צריכה בכלל, חומרים, היא לא בעניין. שיימו בארבע מהזוזי. בדקו כמה היא התביישה. אז זה ככה מורידים, ככה קוראים לבן אדם את הבגד הכל כך מכובד שלו באמצע השוק. כמה התביישה. ולפי זה היה צריך לשלם את דמי הבושת כמה שהיא התביישה. כמובן, חוץ מהנזק והכל. כמה זה שווה? 400 זוזי. הרבה מאוד כסף. 400 זוז? זה מי שיש לו 200 זוז, הוא כבר מתפרנס בכבוד במשך שנה שלמה. 400 זוז היה המון כסף בזמנם. כל כך הרבה כסף היה צריך לשלם. זאת אומרת, להבין מה העוצמה של המעשה היה. והוא לא היה לו בעיה לשלם. זאת אומרת, זה לא שהבן אדם עכשיו אומר, תשמע, טוב, אני צריך לשלם. לא, התכוונתי רק בארבי והכל. לא, הוא היה מוכן לשלם על זה גם. מוכן להוציא מהכיס שלו כל כסף וזהב בשביל כבוד שמיים. אתה מוכן לשלם כסף? זה נקרא למסור את הנפש. לא עושים חשבונות. רצון השם זה הדבר הכי חשוב שיש. אמר לה, רב עדה ברהבה, שאל את הקוטית הזאת, תגידי, מה שמך? מה השם שלך? אמרה לי, השם שלה זה היה מתון. אמר לה, מתון מתון, מתון זה כמו 200. מתון מתון, פעמיים, 400 זוז השוויה. זה שווה 400 זוז. זאת אומרת, השם שלך גרם לי שאני אצטרך לשלם לך עכשיו 400 זוז, כמו שאנחנו יודעים, מה שרבי מאיר סובר, בדף זין, עמוד ב', שהשם של האדם גורם, משפיע מה יהיה בעתיד שלו. השם שלך 200 גרם לי שאני אצטרך לתת עכשיו 400 זוז. או שיש פירוש אחר, מתון, דיינו, השם שלך מרמז שאדם צריך להתמתן. ואם אני הייתי יותר חושב לפני כן, אז הייתי יכול למנוע מעצמי את ההפסד הזה של 400 זוז. אבל מה? רואים מפה כמה שכשאדם באמת מושלם בכל מידה נכונה, והוא עושה דברים כי זה ממש בוער לו, אז זה נקרא למסור נפש על קידוש השם. אם חלילה בן אדם יראה מישהו שהוא חושד בו שהוא גונב לו את הרכב, בן אדם בתחנת דלק, פותח את הרכב, בא לתדלק, נכנס גנב, בא ונתניע לו את הרכב, מתחיל לנסוע. בן אדם לא יתחיל לעשות שאלות, תשובות, אולי זה רק מפריע לבן אדם שכנעתי פה, אולי הוא רוצה לחנות את זה במקום אחר. ישר הרים כל צעקה, מה זה? אתה גונב את הרכב, אתה גנב? רגע, סבלנות, אולי זה בן אדם שעושה את זה לטובתך, אולי הוא רוצה לתת לך רכב יותר טוב. לא, כשבן אדם נמצא במצב שבוער לו, הוא ישר צועק. כשבוער לאדם רצון השם, הוא זוכה לניסים. מספר את הגמרא, זה גמרא שצריך לדעת איך ללמוד אותה. רב גידל אבא רגיל דאבקה אזיל ויתיב השערי דתבילה. הוא היה רגיל לשבת בשערי בית התבילה. אמר לו, הוא היה נותן הוראות לנשים. אך התבילו ואך התבילו, פה טבלתם טוב, פה לא טבלתם, פה טבלתם לא טוב. אסור לעשות דבר כזה, אבל הוא ברוב קדושתו היה ב-100% בטוח שהוא יכול. אמרו לי רבנן, לא כמסטפי מר מיצר הרע, אנחנו יודעים שאתה קדוש, ואתה מעולם לא נכשלת בשום דבר, ואתה גם לא תיכשל, אבל אתה לא מפחד אולי היצר הרע יבוא ויפתה אותך? אמר לו רב גידל ברוב קדושתו, היום אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה על עצמו, דמיין באפי כי קקי חיוורי, הם נדמות בעיניי כמו אבזות לבנות. טוב. עוד, מספר את הגמרא, רבי יוחנן, אבה רגיל דה אבה כאזיל ויתיב השערי דה תבילה, היה רגיל ללכת לשבת בשער הבית התבילה. אמר, למה הוא מוסר את הנפש בא לשבת פה? אין לו מה לעשות במשך היום. הוא אמר, לא, אני רוצה כיסל כאן בנות ישראל, כשהן חוזרות מהתבילה, ואת כאן מתבילה מסתכלן בי, שיסתכלו על קדושתו של רבי יוחנן, ועל קלסטר הפנים שלו, ונהבי לאוזר עד השפיר רכבתי, יהיה להם בנים שהם טובים כמותי, יפי תואר כמותו. אבל מה זה יפי תואר כמותו? מה הוא אומרת על רבי יוחנן, שהוא לא היה יכול לקרוא קריאת שמה על צידו, בגלל שהוא היה בעל בשר. אז הוא היה חייב ככה להיות על הגב, רק טיפה לדטות הצידה. הגמרא מספרת שהיה לו גבות עיניים ארוכות שהיו מכסים לו את העיניים. הוא היה בלי זקן. מה יש להגיד בן אדם יפה על רבי יוחנן? אלא, המהרש"א כותב, מסכת, פה במסכת שלנו, רבי יוחנן, כתוב שכשהוא נכנס לחדר לבקר את רבי אליעזר, היה שם חושך, הוא הרים את השרוול ונהיה אור בכל החדר, אור, כפשוטו. רבי יוחנן היה לו אור. הוא כולו היה בקדושה כל כך גדולה שהיה מאיר. הוא אומר, נו ומה יהיה דורות הבאים? אני עוד יש עליי אור בגלל שאני נשארתי, הוא אומר על עצמו במסכת בבא מציעא דף פ"ד, מאותם יפים. מה זה יפים? מה זה כמו איזה פרח? לא, יפים הכוונה יפים ביופי של התורה. מאותם יפים שהיו בירושלים, שמהיופי שלא אפשר להעיר חדר. אני רוצה, הוא אומר רבי יוחנן, שיהיו גם בדורות הבאים, עדיין קצת זכר, נסתם, אפשר להסביר, מבית המקדש, שגם בדורות הבאים אנשים יהיה להם עדיין את האור על הפנים, שיהיו מאירים בתורה, יהיו מאירים בקדושתם. כי זה מה שהוא רצה, כי הרי ידוע מה שכותב הרמב"ן, שמה שחושבים בשעת מעשה, זה מה שמשפיע על הילד, הוא רוצה שהילד יהיה מושפע מהקדושה הזאת, שהדורות הבאים גם כן יילהם את הקדושה הזאת. אמו לי רבנן, זה ממש טוב, אבל לא כמיסטפי, מר מנבישה, אתה לא חושב שאנשים יסתכלו על, יתפלאו כל כך מהיופי שלך, ויכולים לשים עליך עין רעה, זה יכול להזיק. באמת יש הרבה אנשים שמפחדים, עין הרע. ועין הרע זה לא דבר פשוט, עין הרע זה באמת יכול חלילה להזיק. אמר לו, לא, אני לא חושש. הנה, אני מזרע דה יוסף כעתינה. אני מגיע מזרעו של יוסף. דלא שלת בעין הבישה, עין הרע לא שולטת בו. מאיפה המקור שעין הרע לא שולטת בו? מקור ראשון, דכתיב, משה רבינו מברך את יוסף, יעקב אבינו מברך את יוסף, אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, החן שלך נטוי על העין שרואה אותך. ואמר רבי אבאו, פה זה מרמז שיעקב אבינו אומר ליוסף, אין עליך עין הרע. איך רואים את זה? כי דורשים, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין, מסולקים מהעין, העין הרע לא שולטת על זרו של יוסף. רבי יוסף ברב חנינה אמר, מאיפה אני יודע שאין עין הרע שולטת על זרוע של יוסף? מאחה מהפסוק הבא. יעקב אבינו בירך את מנשה ואפריים, הבנים של יוסף, והדגו לרוב בקרב הארץ, שיהיו כמו דגים שיפרו וירבו בקרב הארץ. למה דגים? מה דגים שבים, אתה רואה ים, אתה לא רואה את הדגים, הם מחוסים מעיני האנשים. המים מחסים עליהם, ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרו של יוסף, אין עין הרע שולטת בהם. והיא בעת אימה, מקור נוס שלישי, שהעין הרע לא שולטת על זרו של יוסף. הרי יוסף בא אשתו המרשעת של פוטיפר, וניסתה להחתיא אותו. והוא שמר על העיניים במסירות נפש. העין שלו רצתה ליזון ממה שאינו שלו. הוא לא רצה ליהנות מאשת אדוניו. וזה היה מסירות נפש, כמו שמובא במדרש, כמה שהיא אימה עליו, רק שהסתכל, היא הבינה. אם אתה מסתכל כבר אתה בידיים של היצר הרע. הבחירה שלך זה אם להסתכל או לא להסתכל. תילחם על זה. אל תסתכל. והוא לא הסתכל. אז אתה לא הסתכלת? אין עין הרע שולטת בו. ואומרת הגמרא, זה דבר פשוט. זה דבר פשוט. לא צריך בשביל זה פסוק. אתה תשמור על העיניים שלך. אתה לא תסתכל במה שאתה לא צריך להסתכל. העין הרע לא תוכל לשלוט עליך. תחפש הסגולות, תמשיך לחפש סגולות, שים את הגרגירים של הזנגוויל או את כל הדברים, את הפטרוזיליה. אתה יודע מה אתה רוצה שמירת, אתה רוצה שיהיה לך סגולה נגד העין הרע? תשמור על העיניים. ותאמין לי, אם תשמור על העיניים, זה יהיה לך סגולה לא רק נגד העין הרע, יהיה לך סגולה לחיים מאושרים ושלווים ושקטים וטובים בעולם הזה ובעולם הבא. אומרת המשנה, נשים ועבדים, עבדים כנעניים, כשהם באים להיות עבדים אצל ישראל, אז הם פשוט צריכים לעבור תהליך של גיור מסוים. והם הופכים להיות כמו גר, אבל הם משועבדים לאדון שלהם. הם חייבים במצוות כמו אישה. וגם קטנים, שכבר הגיעו לגיל חינוך. קטנים, אבל כבר קרובים לגיל בר מצווה. בכל זאת, הם פטורים ממצוות קריאת שמע. למה? אז נשים, כי נשים פטורות מכל מצוות עשה שתלויה בזמן. כמו שמובא בעריכות, במסכת קידושין דף חפתת, מי שרוצה יכול להיכנס שם בעריכות יותר. וגם קריאת שמע זה מצוות עשה שתלויה בזמן. קריאת שמע זה בבוקר ובערב, בשוכבך בערב ובקומך בבוקר. למה עבדים פטורים? כי יש גזרה שווה לה מאישה. אז גם הם, בגלל גזרה שווה מאישה, פטורים. וקטנים, רש"י מפרש, בגלל שהם לא נמצאים סמוך לאביהם בזמן של קריאת שמע. הם גם פטורין ומן התפילין. נשים, בגלל שזה מצוות עשה שתלויה בזמן. בלילה לא מניחים תפילין, בשבת גם לא לפי הדעה הזאת. עבדים, גם כן, כי יש גזרה שווה בין עבדים כנעניים לאישה. וקטנים, כי הם לא יכולים להיזהר, לא להפיח. בזמן שהתפילין עליהם צריך לשמור על תפילין בקדושה, הם לא יכולים. אבל כל אלה וחייבים בתפילה, גם נשים, אפילו שתפילה זה תלוי בזמנים מסוימים, צריך להתפלל בבוקר, בערב, בצהריים, אבל זה בקשת רחמים. אישה זקוקה לרחמים כמו שכל אחד צריך, אז לכן הם חייבות להתפלל. אותו דבר עבדים, עבדים גם כן, וגם קטנים. כולנו זקוקים לרחמים, אז צריך להתפלל. ובמזוזה. למה? זה לא דבר שתלוי בזמן. וגם קטנים, חייבים לחנך אותם במצוות מזוזה גם. אל תיתן אותו לגור באיזשהו חדר שאין שם מזוזה. לא יעשו פנימייה של קטנים בלי מזוזה. ובברכת המזון. זה מצווה שלא תלויה בזמן. וקטנים חייבים במצוות, צריך לחנך אותם, חייבים לחנך אותם למצוות. עבדים כמובן כמו נשים. טוב, למדנו שנשים פטורות מקריאת שמע. שואלת הגמרא, קריאת שמע הן פטורות? פשיטה. מצוות עשה שהזמן גרמה הוא. צריכים לקרוא קריאת שמע בזמן שכיבה בלילה ובזמן קימה בבוקר, זה תלוי בזמן. נשים פטורות מכל מצוות עשה שתלויים בזמן. כל מצוות עשה שהזמן גרם אנשים פטורות. מתרצת הגמרא, כן. מצוות עשה שתלויה בזמן, אבל אתה מבין מה זה המצוות עשה הזאת? זה היסוד. היסוד של כל החיים שלנו. מהו דתימה, הועיל ויתבה, קבלת עול מלכות שמיים. בלי שבאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים, הוא לא מתחיל להיות יהודי. אז הייתי חושב שהם יהיו חייבות גם לקרוא קריאת שמע. כמה שמלן שהם לא חייבים לקרוא קריאת שמע. יקבלו עליהם עול מלכות שמיים, אבל הם לא מחויבות לקרוא קריאת שמע. שואלת הגמרא, נשים פטורות מן התפילין. ומן התפילין פשיטה, גם זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי הרי כמו שאמרנו, בלילה לא מניחים תפילין, בשבת וימים טובים גם לא. מתרצת הגמרא, מהו דתימה, אם לא שהמשנה הייתה פותרת נשים ועבדים מתפילין, הייתי חושב, הועיל והתקש למזוזה. הרי מצוות תפילין כתובה ליד מצוות מזוזה, בפרשה הראשונה של שמע ישראל ואהבת. כתוב שם, וקשרתם לאות על ידיך, אחרי זה כתוב, וכתבתם, וכשתם היות על ידיך זה תפילין. אחרי זה כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זה מזוזה. הייתי חושב שמההיקש הזה נלמד שהן חייבות, הייתי חושב שהן חייבות, כן, כמו שהן חייבות במזוזה, היו חייבות מתפילין. כמשמלן לא. לא מקישים תפילין למזוזה, אלא מקישים תפילין לתלמוד תורה. כתוב שם גם כן, משננתם לבניך ודיברת בם, ההיקש הוא לתלמוד תורה. תלמוד תורה נשים פטורות, כתוב ולימדתם אותם את בניכם, דורשים מזה, לא בנותיכם. בנות צריכות לדעת הלכות, צריכות ללמוד דברים שנוגעות להם, בשביל החיים שלהם, צריכים לדעת איך להתנהג, איך להרגיש, איך לחשוב, אבל אין להם מצווה כל הזמן ללמוד, לא לבטל רגע אחד מלימוד תורה, כמו גברים שחייבים, כל רגע שיש להם זמן, חייבים לנצל אותו ללימוד תורה, אם יש להם את האפשרות לזה. אבל נשים יהיו פטורות. הלאה, וחייבים בתפילה, למה הם חייבות להתפלל? דרחמינינו, זה בקשת רחמים, נשים לא צריכות רחמים, בוודאי שכל אחד צריך רחמים. אומרת הגמרא, אבל למה שנגיד בכלל שהן פטורות? מהו דתימה, הועיל וכתיב בה, בתפילה כתוב, ערב ובוקר וצהריים, אסיחה ואמה, וישמע קולי, כך אומר דוד המלך בספר תהילים. אז יש זמנים לתפילה. הייתי חושב שזה כמצוות עשה, שהזמן גרם אדם איזה, כמו מצוות עשה שתלוי בזמן. כמה שמלן לא. זה לא מצוות עשה שתלויה בזמן. ודוד המלך אומר שהוא התפלל בשלושת הזמנים האלה. אנחנו באמת מתפללים בשלושת הזמנים האלה, אבל זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, אלא זה, וגם אם כן, בכל זאת, בגלל שזה לעורר רחמים, נשים גם צריכות רחמים. הן חייבות במזוזה, שואלת הגמרא, במזוזה פשיטה, זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, מה הסיבה, למה שיהיו פטורות? תרצת הגמרא, מהו דתימה, הועיל והתקש, כתוב בפרשת ויה עם שמוע, מצוות מזוזה כתובה ליד תלמוד תורה, כתוב שם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, זה לימוד תורה, וכתוב שם וכתבתם על מזוזות ביתך, זה סמוך, אז מזוזה כתובה ליד תלמוד תורה, ואם כן, הייתי חושב, כמו שבתלמוד תורה אין להם חיוב לנצל כל רגע ללמוד תורה לנשים, אז ככה הם אולי לא יהיו חייבות גם במצוות מזוזה. כמה שמלן, שמכיוון שאחרי מזוזה כתוב למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם, אריכות ימים. אז כיוון שהתגולה של מזוזה זה אריכות ימים, נשים גם כן צריכות אריכות ימים. נשים חייבות הוא בברכת המזון, שואת הגמרא פשיטה. זה לא מצוות עשה שתלויה בזמן. למה שנשים יהיו פטורות? ודאי שהן חייבות. תרץ את הגמרא, מהו דתימה? אני הייתי חושב שכן, יש מצווה מתי לאכול ומתי לברך ברכת המזון. כתוב בגמרא מסכת יומה, שבהתחלה עם ישראל היו נראים כמו תרנגולים. מה הקשר תרנגולים? תרנגולים כל הזמן מנקרים ואוכלים, אוכלים, אוכלים. היום זה נקרא מנשנשים. לא היה זמן מתי אוכלים. מתי שאתה מוצא אוכל, אתה אוכל. משה רבינו לימד אותם דרך ארץ. תאכלו בבוקר, בתת השם לכם, לחם בבוקר, לסבוע, ובשר בערב. עשה סדר, מתי אוכלים? מה עוד התימה? הועיל וכתיב, בתת השם לכם, בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, שיש זמן קבוע מתי אוכלים. אז כמצוות עשה שהזמן גרם אדמי. זאת אומרת, אם אוכלים, אז גם יש ברכת מזון. אז ברכת המזון זה תלוי בזמן. כי כבר יש פה זמן מתי לאכול. כמה שמלן שלא, זה עדיין לא נקרא מצוות עשה שהזמן שתלוי בזמן. אומרת הגמרא, אמר רב עדה ברהבה, נשים חייבות בשבת בקידוש היום, דבר תורה. הן חייבות לעשות קידוש או לשמוע קידוש. בליל שבת חייבות בקידוש הזה. מהתורה. שואת הגמרא המי. מאיפה לומדים שצריך לעשות קידוש בשבת? כתוב, זכור את יום השבת לקדשו. משם לומדים, קדשהו בכניסתו, צריך קדש את השבת. עכשיו, זכור את יום השבת זה מצווה שתעשה. מתי תעשה את זה? כשהגיע הזמן. בשבת. זה מצווה תעשה שתלויה בזמן, אז נשים צריכות להיות פטורות. זה השאלה של הגמרא. המאי, מצוות עשה שהזמן גרמה הוא. בכל מצוות עשה שהזמן גרמה, אנשים פטורות. מתרצת הגמרא, אמר אביי, זה מדי רבנן הם חייבות, זה לא מדי מהתורה. שואלת הגמרא, רגע, לא היה כתוב פה שזה דבר תורה? זה מהתורה. אמר לי, רבא, והדבר תורה כאמר, כתוב פה שהם חייבות בקידוש מהתורה. ועוד, מה אתה אומר, זה רק מדי רבנן? אז כל מצוות תעשה שנשים פטורות, בגלל שזה תלוי בזמן, תגיד שהן יהיו חייבות מדי רבנן, למה דווקא בחרת בקידוש לחייב אותם? תורה פותרת אותם, כי התורה מבינה שנשים צריכות להיות פטורות ממצוות תעשה שתלויים בזמן. נשים לא יכולות להיות תלויות בזמן. אבל שמעתי הסבר מאוד מתקבל על הדעת. נשים, התפקיד שלהם זה לגדל ילדים והכל. עכשיו, אם הם כל הזמן תלויות במצוות שתלויים בזמן, עכשיו, למשל, דוגמה, הילד צריך עכשיו ללכת, לתפוס את ההסעה, ללכת למוסד החינוכי. והאישה תגיד, לא, עכשיו אין לי זמן לקחת אותך, כי אני עוד רגע נגמר זמן קריאת שמה, אני חייבת לקרוא קריאת שמה. הוא יפסיד את ההסעה. היא כל היום וכל הלילה יש לה מצוות עשה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותה, שהיא הולכת ועושה ומגדלת את הילדים ובונה דורות ישרים ומבורכים. נעשית שותפה לקדוש ברוך הוא לגדל דורות ישרים ומבורכים. יש כמובן עוד הסברים, אבל על כל פנים, אז המצווה הזאת, כל מצווה שאתה פותר את הנשים מהתורה, תחייב אותה מדי רבנן. למה בדיוק קידוש אתה תגיד שזה מדי רבנן? אם התורה פותרת, אז הן פטורות. מה זאת אומרת, תחייב אותה? אלא אמר רבה, אני אסביר לך. למה הן חייבות בקידוש היום? זה מהתורה הן חייבות באמת בקידוש היום. כי כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, עשרת הדיברות במעמד הר סיני, כשהוא אמר זכור את יום השבת לקדשו, הוא גם אמר באותו מילה שהוא אמר זכור, הוא אמר גם שמור את יום השבת לקדשו. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. אבל הקדוש ברוך הוא הכל יכול. והוא אמר את זה במילה אחת. מכיוון שהם נאמרו ביחד, יש לזה דין של הקש, שהם כתובים כאילו סמוכים בתורה. זכור ושמור, בפרשת יתרו, בדיברות ראשונות כתוב זכור את יום השבת לקדשו. ובפרשת ואתחנן, בדיברות שניות כתוב שמור את יום השבת לקדשו. ואחר כך, ושמור את יום השבת לקדשו, כתוב אחר כך לא תעשה כל מלאכה. אז אם כן שמור, שמירה זה הכוונה להימנע מעשיית מלאכה. ולא לעשות מלאכה זה מצוות לא תעשה. אל תעשה מלאכות. זה כבר לא מצוות עשה. מה שנשים פטורות זה מצוות עשה שהזמן גורם להם. התורה אומרת תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. אז אם זה תלוי בזמן, נשים פטורות הן לא צריכות לעשות. אבל אם התורה אומרת אל תעשה, אל תחלל שבת, אל תגנוב, דברים כאלה, נשים כן חייבות. יש לימוד שדורשים שהם הוקשו לאיש, לכל האיסורים שבתורה. אז מכיוון שמצוות שמור את יום השבת לקדשו, זה מצוות לא תעשה, ומצוות לא תעשה, אין לנו הבדל אם זה תלוי בזמן או לא תלוי בזמן. כל מצוות לא תעשה נשים חייבות. אז אם כן, מכיוון שסמוך לזה כתוב זכור, שזה מצוות עשה, ולומדים מזה את העניין של לקדש את היום, אז אנחנו מסמיכים, כמו שהן חייבות מצוות לא תעשה של שבת, ככה הן חייבות גם כן בקידוש היום של שבת. כל שישנו בשמירה, כל אחד שמחויב במצוות שמירת שבת לא תעשה כל מלאכה, בכלל זה גם נשים, ישנו גם בזכירה, זכור את יום השבת לקדשו, שיש מצווה לקדש את השבת בדברים, לעשות קידוש. ועני נעשי, אותם נשים צדקניות, הועיל ויתנו בשמירה, הם הרי מצוות לשמור את השבת, לא לחלל שבת במצוות שהם לא תעשה, יתנו בזכירה, בגלל שיש עקש בין שמירה לזכירה, הם גם חייבות לזכור את השבת ולקדש, לעשות קידוש. טוב, זה לעניין קידוש. עכשיו עוברים לעניין ברכת המזון. אמר לי רבינה לרבה, זה שנשים חייבות בברכת המזון שלמדנו במשנה, האם זה מדאורייתא? כי כתוב ואכלת ושבעת וברכת, וזה לא מצוות עשה שתלויה בזמן, לכן הן חייבות גם בזה? או שזה רק מדרבנן? כי הרי בהמשך של הפסוק כתוב על הארץ הטובה אשר נתן לך. למי הקדוש ברוך נתן חלק בארץ ישראל? לשבטים. וכיוון שהשבט הולך לפי האיש, אז רק לאנשים, רק הם קיבלו חלק. והנשים מקבלות בגלל הבעליהם. כי ברגע שנשים משבט אחד התחתנו בשבט אחר, התערבבו כל היופי של החלקים של ארץ ישראל, שכל אחד קיבל את החלק שלו, זה התערבב. לכן זה הולך לפי האיש, ואז זה תמיד נשאר, כל שבט ושבט נשאר החלק שלו. עכשיו, נשים לא תלויות במצווה אשר נתן לך, אז אולי גם הן לא יהיו חייבות במצוות ברכת המזון מהתורה, וכל החיוב שלהם היא רק מדרבנן. שאלת הגמרא, למה נפקא מינה? הן חייבות בברכת המזון. איפה יצא לנו הבדל אם הן חייבות בגלל שזה דבר תורה או שזה תקנה של דרבנן? תקנה של רבנן חייבים לקיים בדיוק כמו שצריך לקיים תקנה של מהתורה. להפוקי רבים ידי חובתם. האם אישה יכולה למשל להוציא את בעלה ידי חובת ברכת המזון? היא תאמר ברכת המזון, הוא יקשיב מילה במילה, והוא יצא ידי חובה מדין שומע כעונה. היא אמרת דאורייתא, אם החיוב של נשים זה מהתורה, את דאורייתא, מפיק דאורייתא. יכולה להוציא לא רק נשים כמותה, אלא גם אנשים שחייבים מהתורה, כי גם היא חייבת מהתורה, יכולה להוציא ידי חובה. והיא אמרת דרבנן, אם כל החיוב של אישה בברכת המזון זה תקנה דרבנן, הווי לגבי מהתורה שאינו מחויב בדבר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עכשיו כרגע ברובד של דיני תורה, האיש חייב מדין תורה, האישה לא חייבת מדין תורה. אז זאת אומרת, מצד דין תורה האישה פטורה בעצם. אז היא לא יכולה להוציא ידי חובה את האיש, הוא כן חייב מהתורה. אז מדין תורה בעצם היא לא חייבת בברכת המזון, אז היא לא יכולה להוציא מישהו שכן חייב מדין תורה. וכל שאינו מחויב בדבר מהתורה, אינו מוציא את הרבים מדי חובתם, אלה שחייבים מכן מדין תורה. מהי? אז מה באמת התשובה? שאלת למה נפקא מינה, עניתי לך, עכשיו תענה לי על השאלה ששאלתי. תגיד, זה שאישה חייבת בברכת המזון, זה מהתורה או מדרבנן? אומרת הגמרא, אתה שמע, בוא תשמע תשובה. באמת אמרו, בן מברך ברכת המזון לאביו, מוציא אותו ידי חובה. ועבד מברך ברכת המזון לרבו, מוציא אותו ידי חובה. עכשיו נשים לב. ואישה מברכת ברכת המזון לבעלה ומוציאה אותו ידי חובה. אז אתה רואה שאישה יכולה להוציא איש, סימן שהיא חייבת מהתורה. ממשיכה הגמרא, אבל אמרו חכמים, תבוא מהירה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו. כללה. אתה צריך שהאישה או הבנים שלך הם אלה יוציאו אותך ידי חובה? אתה לא יכול לברך לבד? מה, אתה לא יודע ברכת המזון? תלמד איך מברכים ברכת המזון, זה לא כל כך מסובך. עם אשתך והבנים שלך יודעים, תדע גם אתה. אי אמרת בשלמה דאורייתא. עכשיו מוכיחה הגמרא, רגע, אישה מוציאה ידי חובה את בעלה. לא נדבר כרגע על הכללות. היא מוציאה או לא מוציאה? מוציאה ידי חובה. אם זה חיוב מהתורה, מובן, למה יכולה להוציא אותו ידי חובה? את דאורייתא, הוא מפיק דאורייתא. אישה שהחיוב שלה מהתורה באה, ומוציאה את בעלה שהחיוב שלו הוא גם כן מהתורה ידי חובת ברכת המזון. אלא היא אמרת דרבנן, אם כל החיוב של נשים ברכת המזון זה לא מהתורה, מהתורה הן פטורות, כל החיוב שלהם זה רק מדרבנן? את דרבנן הוא מפיק דאורייתא? מה, אישה שכל החיוב שלה דרבנן יכולה להוציא מישהו שחיוב שלו זה מהתורה? והם מוציאות ידי חובה, סימן שהם חייבות מהתורה. שואלת הגמרא, רגע, זה הראיה שלך? בוא נתבונן רגע במה שלמדנו קודם. ולתאמיך, אמרנו קודם במשנה, בן מברך לאביו. זה בן מעל גיל בר מצווה, בן גדול, אז ברור שמברך לאביו, אין שום סיבה שאביו יהיה מקופח מכולם. אם איש יכול להוציא איש אחר ידי חובה, אז בן יכול להוציא ידי חובה אביו. איזה בן מדובר פה? בן שהוא קטן, לפני גיל מצוות. רגע, הוא מברך לאביו? למה? מה, הוא חייב מהתורה? איך הוא מוציא ידי חובה איש שחיוב שלו מהתורה? קטן בר חיובה הוא ודאי שלו. אז איך הוא מוציא ידי חובה את אביו? אז בכלל אנחנו פה בבעיה הרבה יותר רצינית. איך קטן מוציא ידי חובה אדם גדול בברכת המזון? מה התשובה? מה הפתרון לבעיה? אלא... אתה יודע, באמת אפשר לומר שהחיוב של אישה זה מדרבנן, כמו שהחיוב של קטן זה מדרבנן. אלא אחא במאי עסקינן, במשנה מדובר כגון שאכל שיעור דרבנן. מדובר פה שהאיש אכל שיעור דרבנן. כמה זה שיעור דרבנן? תכף אנחנו נראה את דרשה על זה. התורה אומרת, אתה יודע מתי תברך ברכת המזון? ואכלת. אבל זה לא מספיק זה שאכלת, עדיין לא, זה לא אומר שאתה צריך לברך. ושבעת וברכת. אם אתה נהיית שבע, תברך. עכשיו יש כמה זה שיעור סביעה, יש לזה נידון בין הפוסקים, ויש לזה גם סוגיה. בכל אופן, אבל רק אם אתה נהיה שבע, אתה צריך לברך. אבל מדי רבנן, ישראל החמירו על עצמם, גם אם בן אדם אוכל שיעור של כזית או כביצה, לברך ברכת המזון. אבל אדם שאכל כזית או כביצה, זה שהוא מברך ברכת המזון זה רק מדי רבנן. מדובר פה שהאיש אכל שיעור פחות מכדי סביעה. שהוא לא חייב מהתורה, הוא חייב רק מדרבנן. לכן אשתו שהחיוב שלה היא מדרבנן, או הבן שלו הקטן שהחיוב שלו מדרבנן, יכולים להוציא אותו ידי חובה. אתי דרבנן או מפיק דרבנן? כיוון שעכשיו כל החיוב של האיש זה רק דרבנן, אז גם אחד שהחיוב שלו מדרבנן יכול להוציא אותו ידי חובה, כי הרי הקטן אוכל כדי צביעה, אז הוא חייב בברכת המזון מדרבנן. או האישה, גם כן יכול להיות שחייבת רק מדרבנן. למה הם מוצאים את האיש ידי חובה? מכיוון שמדובר פה שהוא אכל גם כן שיעור, רק שיעור של כדרבנן. על זה שמעתי הסבר מתוק מדבש מצדיק שהיה גר באשקלון. קראו לו רבי ראובן בן דוד, היה דיין שם. הוא, שמעתי בשמו שהוא אומר דבר נפלא ביותר. מה זה אבל אמרו חכמים תבוא מהירה למי שאשתו ובניו מברכים לו? חכמים מחלקים כללות? למה לקלל, ריבונו של עולם? למה? תברך! תברך אותו שהוא יזכה, שיהיה לו יראת שמיים, שיהיה לו אהבת תורה, וידע לברך ברכת המזון. תברך אותו שידע לברך. אז הוא מסביר פירוש נפלא ומתוק. הוא אומר, אתה יודע למה? הרי מתי האישה והקטן יכולים להוציא ידי חובה את האבא שלה, את הבעל או את האבא, את האיש הגדול, אם הוא אכל שיעור לא כדי סביעה? כתוב, הגמרא אומרת, שמזמן שנפטר שמעון הצדיק, נשתלחה מאירה, הכוונה כללה, בלחם הפנים שהיה על השולחן בבית המקדש, אם מחלקים את זה בשבת לכהנים, נשתלחה בזה כללה. וכמה שבן אדם היה אוכל, הוא לא היה נהיה מזה סביע. אז אומר, חכמים אמרו, בן אדם שלא יכול לברך ברכת המזון, לפחות שיהיה לו את הכללה הזאת שהוא לא יהיה סביע, ואז החיוב ברכת המזון שלו יהיה מדרבנן, ואז אשתו ובניו יוכלו להוציא אותו ידי חובה, כי אם הוא יהיה סביע, הוא יהיה בבעיה רצינית, אף אחד לא יכול להוציא אותו ידי חובה, אם הוא לא ימצא איזה איש גדול או משהו. וזה דבר נפלא. דרש רב אבירה, תשמעו דרשה של רב אבירה. כמה פעמים זוכים לשמוע דרשה מאותו חכם שקראו לו רב אבירה. זמנין אמר למשמי דרבי עמי, פעם הוא אמר את זה בשם רבי עמי, וזמנין פעם אמר לה במשמי דרבי עשי, פעמים ככה, פעמים ככה. מה הדרשה? אמרו מלאכי השרת, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כתוב בתורתך, עליך, אשר לא יישא פנים, לא נושא פנים לאף אחד, ולא ייקח שוחד. אתה לא נושא פנים לאף אחד? ולא אתה נושא פנים לישראל, אתה כן נושא פנים לעם ישראל, דכתיב, פסוק מפורש, ברכת כהנים, יישא השם פניו אליך, אתה נושא לנו פנים לעם ישראל, איך? אז במסכת נידה, דף עין, הגמרא מתרצת, רבי יהושע מתרץ, שהקדוש, שזה כאן לפני גזר דין, כאן לאחר גזר דין. לפני גזר דין, שנגזר על האדם, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, אבל אחר כך כבר לא. ותוספות שואל, הרי פה אנחנו רואים שהתשובה היא מה שהגמרא תכף תתרץ, אולי כבר נראה את התירוץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אענה לכם, איך אני נושא פנים לישראל? אני אשאל אתכם הפוך. וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ושבעת. אם אתה נהיית שבע, תברך. אבל והם מדקדקים על עצמם לברך ברכת המזון, אפילו אם הם אכלו עד כזית. רש"י אומר שזה לפי דעת רבי מאיר, או ועד כביצה לפי דעת רבי יהודה. איך לא אשא להם פנים? אם הם נושאים לי פנים, הם מאדרים במצוות שלי לפני משורת הדין, אני צריך גם לאדר להם ולשאת להם פנים. אז תוספות שם במסכת נידה, דף עין כותב, שאותו דבר, מה התשובה, לפני גזר דין או אחרי גזר דין, או בגלל שהם מדקדקים על עצמם, זאת אומרת, הוא נושא פנים רק לפני גזר דין, אבל רק לישראל. ולמה רק לישראל? מפני שמדקדקים על עצמם לברך, אפילו אם הם לא עושבים. אומרת המשנה, בעל קרי, אדם שנטמע בתומת קרי, רש"י כותב, מתקנת עזרא ואילך, שתיקן במסכת בבא קמא בפרק מרובה דף פ"ב, טבילה מיוחדת לבעלי קריין, לעסוק בתורה, כדי שיוכלו לעסוק בתורה. אז הבעל קרי הזה, שלא טבל, אז לפי עזרא הסופר הוא לא יכול עכשיו לקרוא קריאת שמע, והוא לא יכול לברך. מה הוא יעשה? מהרהר בליבו. כשמגיע הזמן קריאת שמע, אם הוא עדיין לא טבל, לפי דעת תנא קמא במשנה, וזה לא להלכה כמו שנראה בהמשך, מהרהר בליבו, קורא קריאת שמע, בעיניים, במחשבה, אבל הוא לא מוציא בפה את המילים. ואינו מברך. ברכות קריאת שמע הוא בכלל לא, אפילו לא בהירור הוא לא מברך. לא לפניה ולא לאחריה. לא את הברכות שלפני קריאת שמע, שבבוקר למשל זה יוצר אור ואהבה רבה, ולא לאחריה, לא אמת ויציב גם. עכשיו, כשהוא בא לאכול, ועל המזון, מברך לאחריו. ברכת המזון שחיובו מהתורה הוא מברך. ואינו מברך לפניו, אבל המוציא לחם מן הארץ וכדומה, על זה הוא לא מברך, אפילו לא במחשבה, הוא לא מהרהר גם את הברכה הזאת. כיוון שכל החיוב של הברכות זה מדרבנן, רבנן לא החמירו על התמה הזה. רבי יהודה אומר, ודאי שמברך לפניהם ולאחריהם, גם בקריאת שמע וגם בברכת המזון, וכל שכן שקריאת שמע עצמו, ודאי שהוא יכול לקרוא. תגיד, בעל קרי, הוא לא יכול לדבר בדברי תורה, בגלל שעזרא הסופר אמר שהוא צריך לפני כן לטבול, אז מה אז שיערהר קריאת שמע בליבו? נו, מה הרווחנו? זאת אומרת, אמר אבינה זאת אומרת, מזה שיש לו מה להרהר, הרהור כדיבור דמי. זאת אומרת, הוא יוצא ידי חובת קריאת שמע בזה שהוא הרהר. וגם אדם אחר, שלא קרא קריאת שמע, הוא הרהר בקריאת שמע, גם יצא ידי חובה. דיס על קדת החלב כדיבור דמי. אם יעלה בדעתך שזה לא נקרא שהוא אמר, למה מערר? הוא לא יצא בזה ידי חובת קריאת שמע. אם תקנו לו לערר, סימן שזה גם מועיל. בדיעבד לפחות. שאלת הגמרא אל המאי, הרהור כדיבור דמי, זה כאילו שהוא מדבר? נו, אז מה הרווחנו? אז זה כאילו שהוא מדבר, שכבר ידבר, שכבר יקרא, יוציא בשפתיו. תרץ את הגמרא נכון? אבל הסיבה היא למה בעל קרי לא מוציא בשפתיו? כי מאיפה עזרא הסופר למד שלשמור על קדושת התורה ולפני כן להתאר מטומאת קרי? הוא למד את זה מיער סיני. שם כתוב, לפני מתן תורה, עם ישראל קיבלו ציווי, אל תגשו אל אישה, כדי שיגיעו לקבלת התורה עם הכנה ראויה בטהרה. ורגע, אז מה בעצם היה הבעיה? מה היה בקבלת התורה? הרהרו שם בדברי תורה? לא. שמעו את עשרת הדיברות. קיבלו את התורה, שמעו את דברי תורה. תוספות אומר שערעור הרי זה כדיבור דמי. אז בעצם זה נחשב שהם דיברו. אז לכן לדבר בדברי תורה, בשביל זה צריך להתאר. אבל בשביל להרהר, לא צריך להתאר. התקנה של עזרא הסופר לא הייתה על הרהור, כדי אשכחן בסיני, כמו שמצאנו בסיני. אבל אין, הכי נמי, באמת, עצם זה שהוא מהרהר, הוא יוצא ידי חובה. ולמה לא מוציא בשפתיו? כי עזרא הסופר תיקן, שלא יוציא בשפתיו. עד כאן היה דעתו של רבינה, שסובר הרהור כדיבור דמי. ורב חיסדא אמר, מה פתאום? הרהור לאו כדיבור דמי. רק בעל קרי יכול להרהר ובזה יצא ידי חובה. אבל אדם אחר אם הוא יערר, הוא יצטרך לקחת לקרוא קריאת שמע, לא יהיה לו שום דבר. יש לו אותו הוכחה מהמשנה. דהי סל קלת החירור כדיבור דמי יוציא בשפתיו. אם זה נקרא כמו שהוא מדבר, שידבר ממש, יוציא בשפתיו ויקרא קריאת שמע. שואלת הגמרא, אלא מה הרהור לאו כדיבור דמי, למה מהרהר? אז עכשיו שואלת את השאלה לפי דעתך. אם זה לא נקרא שהוא קורא קריאת שמע בכלל, שמה אתה אומר לו להרהר בקריאת שמע? מה התועלת? אמר רבי אלעזר, הוא לא יוצא ידי חובה. אם הוא יוכל אחר כך לטבול שאחרי התבילה יקרא עוד פעם קריאת שמע. בכל זאת שיערר, למה? כי עכשיו כולם עכשיו מקבלים עליהם עול מלכות שמיים בקריאת שמע. מה, והוא יפרוש ולא יקבל עליו עול מלכות שמיים? זה שלא יהיה כל העולם עוסקים במצוות קריאת שמע, והוא יושב ובטל. אפשר לומר את זה גם על אלה שזוכים ללמוד דף יומי. כל העולם כולו עוסקים בדף הזה. מה, אתה לא תלמד את הדף? שואלת הגמרא, ונגרוס בפרקה אחרינה. למה דווקא צריך לקרוא קריאת שמע? כולם עוסקים עכשיו במצווה. מה אתה רוצה? שהוא לא יהיה בטל? כל העולם עוסקים בו והוא יושב בטל. אתה יודע מה טוב? אז שיגיד משהו אחר. שיעסוק בענייני דרך ארץ. יש מסכת שנקראת מסכת דרך ארץ. איך צריך להתנהג, איך מתאים, איך לא מתאים. למה דווקא קריאת שמע? אמר רבה דבר האהבה. אתה יודע למה הוא מערר דווקא בקריאת שמע? אנחנו רוצים שהוא יעסוק בדבר שהציבור עוסקים בו. אל תפרוש מהציבור, ראשי תיבות אמת. שאלת הגמרא, אז חשוב לנו שאדם נמצא עם ציבור, שיעשה מה שכל הציבור עושים, שלא יפרוש מהציבור. והרי תפילה זה דבר שהציבור עוסקים בו, עסוקים בו. בן אדם נמצא עכשיו בבית הכנסת, כולם מתפללים. והוא עכשיו עם התומה של הקרי. אז מה אומרים לו בדף חף ב' המשנה אומרת? ותנן היה עומד בתפילה, מתפלל 18 ונזכר רגע שהוא בעל קרי, למה צריך לטבול? מה יעשה? לא יפסיק באמצע התפילה, אלא יקצר. כל ברכה יגיד את ההתחלה של הברכה והסוף של הברכה. תמה דהתחיל. למה שלא יפסיק באמצע 18? אתה יודע מה זה 18? זה הכל דבר אחד ארוך. אתה צריך התחלת, אתה צריך להשלים. אבל הלא התחיל. הוא עכשיו בא להתחיל להתפלל, והוא נזכר שהוא בעל קרי. לא יתחיל, אפילו לא בהירור. למה? שיעסוק בדבר שציבור עוסקים בו, שיערר בתפילה הזאת של 18. שלא כולם יהיו עוסקים בתפילה, והוא יושב בבטל. מתרץ את הגמרא, כל העניין שאנחנו רוצים שהוא לא יהיה בטל כשכולם עושים משהו, זה בקריאת שמע. אבל שאני תפילה, כי בתפילה דלת במלכות שמיים. אז הוא צריך לעסוק עם כולם בתפילה. קריאת שמע, יש פה קבלת עול מלכות שמיים. תקבל ביחד עם כולם, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה. שואלת הגמרא, זהו? אז רק מלכות שמיים צריך להיות עם כולם? והרי ברכת המזון אחרי האוכל, לאחריו. דלת במלכות שמיים, לך תמצא בכל ברכת המזון איפה כתוב שצריך לקבל עול מלכות שמיים. ובכל זאת נן, משנה אומרת, על המזון מברך לאחריו, ואינו מברך לפניו. המשנה שעכשיו קראנו, מברכים ברכת המזון אחרי האוכל, ולא מברכים את הברכה שלפני האוכל. למה צריך לברך אחר כך? על כל פנים בהרהור, למה? הרי זה לא עול מלכות שמיים. אלא אומרת הגמרא, באמת אתה רואה שבקריאת שמע הוא צריך להיות עם כולם. ברכת המזון של האחריה הוא צריך להיות עם כולם. מה מיוחד בשני הדברים האלה? אלא, באמת הטעם הוא לא בגלל שהוא צריך לעסוק במה שכל הציבור עוסקים. קריאת שמע וברכת המזון, החיוב של שניהם זה דאורייתא, מהתורה. לכן, אם הוא לא יכול להוציא מהפה שלו את המילים, כי הוא עכשיו בתומה שעזרא הסופר אמר לו לא, לדבר בדברי תורה, לפחות יערהר. לעומת זאת, בתפילה, החיוב שלו הוא מדרבנן. אם הוא לא יכול להוציא מפיו, גם לערער הוא לא צריך. עד כאן דף חף.